נמשיך לענייני תפיסה והיערכות לקראת תרחישי לחימה עתידיים בישראל, וגם נשמע קודם כל על מה שחושבים ונערכים לקראתו בצד השני. נעשה זאת בעזרתו של סגן ראש המכון למחקר וראש חתיבת המחקר באמ"ן לשעבר, תת-אלוף במילואים איתי ברון. שלום איתי.
שלום.
אז גם לנושאים האלה מוקדש חלק מהערכה האסטרטגית השנתית, ונתחיל בענייני תפיסה. איזה שינויים תפיסתיים אנחנו מזהים אצל הצד השני, בוא נגיד ברגש על איראן והשלוחים שלה, בעלי בריתה, ומה המשמעויות האופרטיביות של השינויים התפיסתיים האלה?
הערכה האסטרטגית של השנה מעלה את השאלה, האם יכול להיות שחל שינוי בתפיסת ההפעלה, ועוד יותר מזה אפילו בתפיסת הניצחון של הציר הרדיקלי שיעי, של הגורמים שמזוהים עם הציר הרדיקלי שיעי. ובשביל זה צריך לחזור כמה שנים אחורה, לא מעט שנים אחורה, בשביל להבין את תפיסת ההפעלה שהתפתחה בעשרות השנים האחרונות, ואת האפשרות שחל בה שינוי. תפיסת ההפעלה של הגורמים שאנחנו היום מזהים אותם עם הציר הרדיקלי שיעי, התפתחה בשנות ה-90, והייתה מבוססת על שתי הנחות יסוד שהתפתחו באותה תקופה. הנחת יסוד אחת זיהתה את העליונות הצבאית הטכנולוגית של ישראל. הם העריכו שלישראל יש יכולות ביבשה, באוויר, בים, בחלל ובתחומים אחרים, שאת היכולות האלה הם לא יצליחו לסגור, הם לא יצליחו להתמודד איתם בדרך סימטרית. אז ראשית הם הניחו והבינו שלישראל יש את אותה עליונות צבאית טכנולוגית. אבל לצד זה הם זיהו את נקודות התורפה ונקודות התלות של ישראל, והעריכו שהפגיעה בנקודות התורפה ונקודות התלות האלה תוכל לקזז את העליונות הטכנולוגית. ההבנות האלה הביאו אותם לאמץ תפיסת הפעלה שהיו לה שלושה יסודות עיקריים. אחד, למול מה שהם זיהו כיכולת התקיפה כל כך משוכללת שלנו, הם שיפרו מאוד את יכולת הספיגה והשרידות שלהם. הכניסה לתת הקרקע, הפיזור של הכוח הצבאי, ובעיקר בעיקר הכניסה לתוך האוכלוסייה האזרחית, לבניינים האזרחיים, לכל הדברים שקשורים בסביבה האזרחית. היסוד השני היה פיתוח של יכולת הרתעה. ראשית, הרתעה כללית, שבכלל לא נתקוף אותם, ושנית, הרתעה יותר ספציפית כדי להביא את המלחמה לאזורים שיותר נוחים להם. הרתעה באמצעות יכולת בטילי קרקע-קרקע, ברקטות ובאמצעים נוספים. אז איך מנצחים במלחמה כזאת? אז פה התפתחה אצלהם תפיסה שמבוססת על רעיון ההתשה. הם הבינו שהישראלים מתקשים להתמודד עם מלחמות ארוכות עם הרבה נפגעים, ולכן ניסו לגרום את המלחמות הארוכות עם הרבה הנפגעים. נגזרת של זה ראינו בצורה מאוד ברורה בשנת 2006, תחת הכותרת של ניצחון באמצעות אי הפסד. הם זיהו שבתפיסה שלנו אנחנו צריכים את תמונת הניצחון, את הניצחון הברור והחד משמעי, וכל זמן שהם מצליחים להמשיך להילחם, ואנחנו לא מצליחים להשיג את הניצחון הברור והחד משמעי הזה, זה בעצם ניצחון של הצד השני. נסראללה נשא נאום מאוד מפורסם, שהוא אומר, כל עוד אנחנו ממשיכים לראות רקטות, כל עוד אנחנו ממשיכים להילחם, זה הניצחון שלנו. עכשיו, התפיסה הזאת שימשה אותם ב-2006, שימשה אותם באימותים בין 2006 ל-2014, ושימשה אותם גם ב-2014, בלבנון ובעזה. ובמובנים רבים היא הגיעה למבוי סתום. היא הצליחה להשיג הישגים, אנחנו היינו מאוד ביקורתיים כלפי האופן שבו אנחנו מפעילים את הכוח הצבאי, אבל הם נפגעו בצורה מאוד קשה, וזה אני חושב גם אחת הסיבות שהביאה אותם ליותר מ-13 שנים של שקט בגבול לבנון, ולכמה השנים של אחרי צוק איתן שהיו שקטות. אנחנו בערכה השנתית של השנה מעלים את האפשרות שחל שינוי בתפיסה הזאת, כדי לצאת מהמבוי הסתום. וכאן אנחנו מייחסים משמעות לכמה התפתחויות שהמרכזיות ביניהם, הראשונה היא השגת יכולת הפגיעה המדויקת, שהומחשה השנה לכל העולם, וגם כמובן לגורמים בישראל, דרך התקיפה האיראנית המדויקת על בתי הזיקוק בסעודיה. הפגיעות הכל כך מדויקות האלה במתקני הזיקוק, במתקני ההחסנה שם, הבהירו שהם רכשו יכולת של פגיעה מאוד מדויקת במטרות. והדבר השני שאותו אנחנו רואים כבר כמה שנים, זה בניית המנהרות, אבל כל הקונספט הזה של החדרת לוחמים לשטחן, ובניסיון להעביר את המלחמה גם על הקרקע לשטחנו, לא רק באמצעות רקטות וטילים. לכן אנחנו מעלים את האפשרות שהרעיון התשתי הזה, הרעיון של מלחמות ארוכות, שבעצם הם הבינו שפוגע בעיקר בהם ופחות לנו, כי לנו יש אורך נשימה גדול יותר, זה מה שהם גילו, אני חושב, באימותים של העשור האחרון, או כבר יותר מזה, יכול להיות שהתפיסה הזאת משתנה בכיוון של סוג של מהלומה מדויקת כזאת, ניסיון לפגוע בנקודות התורפה של ישראל, בתשתיות חיוניות, בגז, בחשמל, במתקנים אחרים צבאיים, בשדות תעופה, כדי לערער את המערכת הישראלית, במקביל להחדיר כוחות לשטחנו לאותה מטרה, להוציא אותה משיווי משקלה, ודווקא לסיים את המלחמה בצורה מהירה, לפני שאנחנו, כצד היותר חזק, מצליחים להביא לביטוי את היכולות שלנו.
ואם כך, אנחנו צריכים להתרגל למשהו שונה, ביחס למלחמות של העבר, אולי אפילו העבר הרחוק, ומה נגזר מזה, כפי שמוצג בהערכה השנתית, לגבי ההיערכות בישראל, קודם כל לגבי הדרך שבה הציבור צריך להבין את ההתרחשויות ואת השינויים התפיסתיים מסביב, ולחשוב מלחמה בהתאם.
כשמחברים את ההתפתחויות התפיסתיות האלה עם השינויים הגיאו-אסטרטגיים שהתרחשו בשנים האחרונות, בעיקר כתוצאות ישירות ועקיפות של הטלטלה האזורית שמטלטלת את האזור מאז שנת 2011, אז המתאר העיקרי שאנחנו ממליצים להיערך למולו בערכה השנתית שלנו הוא המתאר של מלחמה רב-זירתית. אנחנו בעצם מדברים על שני מושגים, מלחמת לבנון השלישית, מלחמה שבמאפיינים שלה היא שונה מהותית מזו של 2006, היא עצימה יותר, היא הרסנית יותר מ-2006, אבל היא מתרחשת מול חיזבאללה בלבנון. זה מושג אחד, והמושג השני הוא מלחמת הצפון, או לפעמים מלחמת הצפון הראשונה. זו מלחמה שהיא גם עם חיזבאללה בלבנון, אבל גם עם כוחות פרו-איראני, מיליציות שיעיות וגורמים אחרים שנמצאים בסוריה, בעיראק ואולי אפילו משטחה של איראן. אז העניין הראשון הוא ההיבט הרב-זירתי של המלחמה, הוא קשור בקשר ישיר עם רעיון איראני לפרוס קשת של יכולות מול ישראל, בלבנון, בסוריה, בעיראק, ויכול להיות שגם במקומות נוספים. המלחמה הרב-זירתית הזאת, מה שהתרחש בה מכיוונו של הצד השני, אני חושב שאנחנו יכולים לתאר בצורה יחסית מדויקת. זה ירי מסיבי של טילים, חלקם מדויקים. אני מניח שלא מעטים מהם ייורטו על ידי מערכת ההגנה האווירית שלנו, אבל יהיו גם כאלה שיחדרו בגלל ההיקף הנרחב של היכולות שנמצא בידי הצד השני. לזה הצטרפו תקיפות של כלי טייס בלתי מאוישים, רחפנים, והמרכיב הנוסף שהתפתח בשנים האחרונות, זה ניסיון להחדיר כוחות לשטחנו. ראינו כמובן את הבניין המסיבי של מנהרות של חמאס בדרום, וגם בסוף שנת 2018, תחילת 2019, את המבצע הישראלי לניטרול מנהרות דומות שחיזבאללה בנה בצפון. הכל תחת אותו קונספט שבמקביל למה שקורה בממד של הירי של רקטות וטילים, יש גם החדרת כוחות לשטחנו, דבר שלא קרה באימותים האחרונים, או שקרה בהיקף מאוד מצומצם. כל זה ילווה במתקפה תודעתית, לערעור כושר העמידה של הציבור, לערעור האמון שלו בהנהגה המדינית והצבאית. המרכיבים ההתקפיים שלנו, גם באוויר, גם בים וגם ביבשה, יתקלו ביכולות הגנה אווירית משתכללות, ביכולות הגנה ימית משתכללות, ובאלמנטים נוספים שיקשו על היכולת שלנו לתמרן לתוך שטחו של האויב. אני חושב שהדבר המרכזי שעולה מהתרחיש הזה, הוא הצורך שאנחנו עוסקים בו בערכה האסטרטגית שלנו, והוא מרכיב מרכזי שלה, וזה הצורך לסגור פערים בציבור שקשורים בהבנות לגבי המאפיינים של המלחמה בעידן הנוכחי, והתוצאות האפשריות שלה. אז למרות שישראל כבר כמה עשורים נלחמת מלחמות ש הן שונות מהמלחמות של שנות ה-50 וה-60 וה-70, אז אני חושב שבדימוי הציבור הישראלי רואה את המלחמה, אגב, כמו הציבור במדינות מערביות רבות בעולם, הציבור עדיין רואה את הדבר הזה שקוראים לו מלחמה, במושגי המלחמה הכמעט מושלמת של ששת הימים. מלחמה שהיא מוצדקת בנסיבות פריצתה, מוצדקת בנסיבותיה, קצרה יחסית במשכה, 6 ימים, 100 שעות לתעלה במבצע סיני, יחסית מעטה בעבדותיה, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, כזאת שיש לה הכרעה ברורה וחד משמעית. צנחנים בכותל, יוסי בן חנן בתעלה, אייקונים ויזואליים שמנהלים דיאלוג עם טקסי הקנייה של מלחמת העולם השנייה, ועם אירועים נוספים במלחמות בינינו לבין הערבים, הנעליים של המצרים בסיני. כל התמונות שבסוף משקפות את הרעיון שמלחמה נגמרת בהכרעה ברורה וחד משמעית. האם המלחמות תמיד נגמרו ככה? לא. אבל הדימוי הזה הוא נורא חזק, הוא מאוד חזק, ואיכשהו, למרות עימותים אחרים לגמרי, הוא הצליח לשרוד את מבחן הזמן. הוא מייצר פער של ציפיות. כשצהל לא מצליח, ובנסיבות הנוכחיות קשה מאוד להשיג את ההכרעה הברורה והחד משמעית הזאת, כשצהל לא מצליח להשיג הכרעה ברורה וחד משמעית, וכתוצאה מזה, לזה מתלווים גם ממדים של הרג והרס בתוך מרכזי האוכלוסייה, העניין הזה נתפס בעינינו ככישלון. בצד השני, אגב, העניינים נראים די דומה. גם הם סופגים מכה מאוד מאוד חזקה. המכה הזאת מביאה אותם לתהליכי הפקת לקחים, לחשבון נפש, אבל אנחנו מאוד ביקורתיים כלפי גם ההנהגה המדינית וגם ההנהגה הצבאית. אז אני חושב שהדבר המרכזי הוא להבין שהמלחמות נראות אחרת. יש גורמים כבדי משקל שהם עלולים, שהמלחמות האלה עלולות להיראות כמו שאני מתאר. מצד שני, בצהל חלו בעשורים האחרונים גם כן שינויים בתפיסת ההפעלה. במרכזם, העברת הדגש מהמהלך המתמרן של כוחות היבשה, שבעבר היה במרכז תפיסת הלחימה הישראלית. בעשורים הראשונים, הישראלים הבינו שאין להם עורף אסטרטגי, אין להם עומק אסטרטגי. מכל מיני סיבות הם צריכים להעביר מהר ככל שניתן את המלחמה לשטח האויב, ולכן המרכיב העיקרי של תפיסת הלחימה שלנו ושל תפיסת ההכרעה והניצחון שלנו היה כוחות היבשה המתמרנים. הצורך להשיג ניצחון ברור וחד משמעי הוביל להעמדת כוחות היבשה במרכזה של התפיסה הישראלית, וגם צורת הקרב הזאת שבה הדברים משתנים כל הזמן, שצריך לקבל החלטות למול תמונת מצב, תורת הקרב היבשתית הזאת התאימה מאוד ללוחם הישראלי ולמפקד הישראלי. בעשורים האחרונים חל שינוי, והדגש ניתן להפעלת כוח האש, בעיקר באמצעות חיל האוויר וגם הארטילריה. תרמו לזה כמובן שינויים טכנולוגיים, אבל בעיניי הדבר המרכזי שהוביל לעניין הזה היה דימוי מסוים לגבי יחסה של החברה הישראלית למלחמה ולמחיר שלה. זה הוביל להבנה שהמהלך המתמרן שכרוך בכיבוש שטח הוא מערך שהוא עתיר עבדות, ולכן ככל שניתן צריך להימנע ממנו ולהעביר את הדגש לכוח האווירי וליכולת התקיפה המדויקת שלו. הדגש הזה, אני חושב, הוא נכון גם ב-2019 וגם בתוכנית הרב-שנתית הבאה של צה"ל, שצריך שתהיה מסוכמת כשתהיה ממשלה חדשה. זה דגש שניתן לכוח האווירי, למודיעין המדויק וללוחמה מבוססת המודיעין, שבה המודיעין חושף את האויב שמנסה להיעלם והכוח האווירי תוקף אותו. אבל ההכרעה הברורה והחד משמעית בעיניי לא עברה מהעולם, וצהל עלול להידרש להשיג אותה. ולעניין הזה צריך יכולת תמרון משמעותית, אבל יכולת תמרון שהיא מתאימה גם לשינויים שחלו במאפייני המלחמה, גם לשינויים שחלו אצל האויב, וגם ליחסה של החברה הישראלית למלחמה ולמחירה. אני נוטה לחשוב, כשהרמטכ"ל החדש מדבר על צבא קטלני, יעיל וחדשני, הוא מתכוון ליכולת תמרון כזאת, שאנחנו אכן רואים אותה ככזאת שהיא חיונית לצהל, ונכון שהיא תעמוד במרכזה, לצד המשך הדגש להפעלת הכוח האווירי, נכון שהיא תעמוד במרכז התוכנית הרב-שנתית הבאה של צהל.
לסיכום החלק הזה, רציתי לשאול אותך, מה בכל זאת העוגנים של היציבות שאפשר, איך לומר, להיאחז בהם ולהרגיש שישראל דווקא עומדת יציבה ובטוחה, למרות כל ההתפתחויות האלה מסביב.
קודם כל ולפני הכל, לישראל יש עדיין את הכוח הצבאי החזק ביותר באזור, והוא חזק בסדר גודל מכל אויביה. לכן, יכולת ההרתעה הבסיסית הישראלית היא עדיין תקפה. ואני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שרוב גורמי הכוח, אם לא כולם, כולל גדולי הפרחחים במזרח התיכון, אלה שאמורים לרצות להתעמת עם מדינת ישראל, כי יש להם זהות לוחמת, זהות ג'יהדית כזאת, כולם היו מעדיפים להימנע מאימות עם ישראל. ולכן הגורם שהוכיח את עצמו, אגב, בכל השנים האחרונות, בגבול לבנון כבר יותר מ-13 שנים, וגם בגבול עזה כבר כמה שנים, הגורם העיקרי הוא יכולת ההרתעה הישראלית והפחד של אויביה מאימות רחב היקף. הבעיה היא שמתחת לסף ההרתעה הזה ישנן אפשרויות פעולה, ישנן פעולות שהצד השני עושה, שעלולות לחייב את ישראל לתגובה, וכתוצאה מהעניין הזה יכולה לקרות דינמיקה של הסלמה. האם שני צדדים שלא רוצים אימות, כמו שאני חושב באמת קורה בין ישראל לאויבים שלה, יכולים להגיע לאימות רחב היקף? לכאורה התשובה צריכה להיות שלילית, כי החלטות רציונליות וכו'. בפועל ראינו כתופעה היסטורית ארוכת שנים, שבעיניי מתעצמת בעידן הנוכחי, את דינמיקות ההסלמה האלה, שבהן שני צדדים שלא רוצים להילחם, מגיעים לאימות כתוצאה מהדינמיקה הזאת של פעולה ותגובה. זה קרה לנו לאורך השנים, זה קרה לנו בפעם האחרונה ב-2014, זה יכול לקרות גם עכשיו, למרות ששני הצדדים, שוב, וזה אני חושב הגורם המייצב העיקרי, לא היו רוצים באימות הזה. אם נגיע לדינמיקת הסלמה, אני חושב שלישראל יש יכולת להפעיל את כוחה באופן ש ינסה לשכנע את הצד השני להימנע מהיגררות לאימות רחב היקף, אבל אני בהחלט חושב ש גם עלול להתרחש אימות כזה כתוצאה מאותה דינמיקה שתיארתי.
תודה רבה.